למדנו עד כאן הרבה חיובים שיש להורים כלפי הילדים שלהם. במיוחד דיברנו על חיובי האבא ללמד את בנו, למלוא, לפתותו, לחנכו וגם לפרנסו. היום נתחיל בחיובים שיש על הילדים כלפי ההורים. אותה משנה במסכת קידושין דף חפתת אומרת שיש מצוות הבן על האב ויש מצוות האב על הבן. במצוות שהילדים חייבים להורים, אז כאן הזכרים והנקבות הם שווים, גם בנים וגם בנות חייבים כלפי גם אבא וגם אמא. נדבר היום על מצוות כיבוד אב. הפסוק בספר דברים אומר, כבד את אביך ואת אמך כאשר ציווך השם אלוקיך. כמובן הביטוי כאשר ציווך השם אלוקיך אומר דרשני. מה הכוונה בזה שקדוש ברוך הוא כבר ציווה אותו? זה שיש עשרת הדיברות בדברים איננו אומר שהמילים כאשר ציווך השם אלוקיך מתייחסות לעשרת הדברים בפרשת יתרו. אין כאן שני דיברות שונות, אלא רש"י מפרש כאשר ציווך השם אלוקיך, כמו שקדוש ברוך הוא ציווה אותנו במראה. ואנחנו יודעים שיש מצוות שנצטווינו במראה, ורש"י בחומש בספר דברים אומר על כיבוד אב ואם נצטוו במראה, שנאמר שם שם לו חוק ומשפט. אמנם הדעה יותר מקובלת היא שחוק ומשפט מדברים על משפטים, דינים שנצטווינו במראה, וחוק זה פרה אדומה. ומבינים שהמילים חוק ומשפט מדברים על החוק הקלאסי, ואנחנו מדברים ומבינים מה זה החוק בתורה, זאת חוקת התורה, הפרשה של פרה אדומה. ואילו משפט מדברים על המשפט הקלאסי, ומה זה? זה דינים, משפטים. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, הכוונה על משפטי התורה. וכך רגילים ללמוד. למה רש"י הוכרח לפרש שנצטווינו במראה? בגלל אילוץ הפסוקים. הרי הפסוק אומר כאשר ציווך השם אלוקיך, רש"י מחפש איפה ציווה אותנו השם אלוקינו, על כוחנו, במראה נצטווינו על מצוות כיבוד אב. ויוצא דבר מעניין, שבפרשת מראה, למדנו במראה חוק ומשפט, הכוונה היא לפרה אדומה ולכיבוד אב ואם. לכאורה, לא צריך להיות קשר בין שני הדברים. אם מדברים על חוק ומשפט, כמו שראינו החוק והמשפט, אז הפרה אדומה והמושג של המשפטים, הם מהווים כאילו את הידיעה למושג של חוקים ומשפטים. אבל אם מדברים על משפטים ככיבוד אב, אז הצירוף הזה בין כיבוד אב לבין פרה אדומה במראה, זה דבר מאוד מאוד מעניין מה הקשר ביניהם. ומה עוד שמצאנו את הקשר הזה כמה וכמה פעמים, שיש קשר הדוק בין פרה אדומה לבין כיבוד אב ואם. הסיפור המפורסם שמופיע בגמרא להדגים עד כמה זה חשוב מצוות כיבוד אב ואם, למדנו דווקא מלא יהודי אחד. הגמרא במסכת קידושין דף למד א' עמוד א' אומרת, שאלו את רבי אלעזר עד היכן כיבוד אב ואם, אמר להם צור ראו מה עשה עובד כוכבים אחד לאביו באשקלון, דמה בן נתינה שמו, ביקשו ממנו חכמים אבנים לאפוד ב-60 ריבו בו שכר, ויש אומרים רב כהנא אומר ב-80 ריבו, היה מפתח מונח תחת מראשותיו של אביו ולא ציירו, לשנה אחת נתן קדוש ברוך הוא שכרו, שנודע לו פרה אדומה בעדרו. המתנה, הפרס, שניתנה לדמה בנתינה, שהיה כזה צדיק, והתייחסו לאביו במצוות כיבוד אביהם, כידוע הסיפור המפורסם שהוא לא העיר את אביו למרות שהוא היה יכול להרוויח הון תועפות, אבל בגלל המצווה הזאת, בגלל הזכות הזאת שהייתה לדמה בנתינה, הוא קיבל פרה אדומה, וחכמים כמובן רצו לקנות את הפרה הזאת. ומסופר בגמרא, נכנסו חכמי ישראל אצלו, אמר להם, יודע אני בכם שאם אני מבקש מכם כל ממון שבעולם אתם נותנים, אלא אין אני מבקש אל אותו ממון שהפסדתי בשביל כבוד כיבוד אבא. בדמה בנתינה הוא באמת היה צדיק ומיוחד במצוות כיבוד אב, וחכמים נוכחו לדעת עד כמה הוא היה צדיק שהוא סירב לקבל את הכסף המלא שהיה יכול לקבל, רק ביקש את ההפסד שנגרם לו בגלל שהוא קיים מצוות אב, כיבוד אב. אולי יש כאן רמז להבחנה מסוימת שיש בין יהודי שמקיים מצוות כיבוד אב לבין לא יהודי שגם כן מקיים את המצווה הזאת. אנחנו מקיימים מצוות התורה בגלל שהקדוש ברוך הוא כבר כך ציווה אותנו. אמנם יש רעיונות נשגבים למה צריכים לקיים מצוות מסוימות, ובפרט במצוות כיבוד אב בוודאי יש היגיון מאוד פשוט וחיוב מאוד מאוד קל להבין לכבד את ההורים. בירושלמי במסכת פיה, על אותו המשנה המפורסמת, על אילו דברים שאין להם שיעור, וכיבוד אב ואם מוזכר שם במשנה, יש שם בירושלמי ביטוי שהרי כיבוד אב ואם זה פריעת חוב. זה מעין חובה, אתה קיבלת מההורים, צריכים להחזיר להם. כל אחד חייב להרגיש את המחויבות הנפשית והפיזית שיש לו כלפי הוריו, ולכן זאת היא מצווה מובנת מאליה. אבל יהודי מקיים מצווה לא רק בגלל שהוא מבין את המצווה, אלא בגלל שזה רצונו יתברך. לעומת זה, אולי יש כאן רמז שדמה בנתינה אכן הבין היטב את המושג של כיבוד אב ואם. אבל האם הוא היה עושה מצוות שהוא לא היה מבין אותם? האם הוא היה מוכן להפסיד אותו סכום כסף שהוא היה מוכן ברגע שזה נוגע למצוות כיבוד אב? אבל אם הוא היה מוכן להשקיע כזה סכום רב כדי לקנות פרה אדומה, כדי לקנות מצווה שבכלל קשה מאוד להבין את הרעיון שעומד מאחריו? אולי יש כאן רמז שיש מצוות פרה אדומה יחד עם כיבוד אב. מצווה שאנחנו לא מבינים טעם, מבינים מצווה שאנחנו כן מבינים היטב את הטעם. ואנחנו מקיימים את שניהם. ואילו הלא יהודים אולי קיימו מצוות שמובנים, שמובנות להם. אבל האם אכן יקיימו מצווה שלא מובנת להם? פעם שמעתי מרב דרשן גדול שעמד על כך שרב שמעון גמליאל אמר, אני הייתי מומחה במצוות כיבוד אב ואם. הרי סביר להניח אחד שבא ממשפחה אצילית כזאת, משפחת גמליאל, ומדובר על צדיק יסוד עולם, רבן שמעון גמליאל, והוא אומר על עצמו, הוא מעיד על עצמו שהוא היה נזהר במצוות כיבוד אב. אבל אותו רבן שמעון גמליאל אמר, למרות שהייתי מומחה במצוות כיבוד אב, לא זכיתי לשמש את אבא כמו שעשיו הרשע שימש את אביו. שהרי בתורה, בזמן שיעקב עמד להתלבש ולחכות ולהציג את עצמו כעשיו, אז אמרו לו לקחת בגדי עשיו החמודות אשר איתו בבית, לקחת את הבגדים הכי חשובים. כנראה שבזמן שעשיו הלך לצוד, הלך להביא את האוכל לאביו, לא רק עשה את המצווה הזאת, אלא ראה שזה דבר מאוד מאוד מכובד ודבר חשוב, והיה דווקא לובש בגדים חשובים כדי לשרת את אביו. ובפרט כשזוכים שבאותה תקופה, באותו זמן, והיא כי זקן יצחק, ותיכן עיניו מראות. עשיו בכלל ידע שיצחק לא מבחין טוב, הוא לא יכול לראות. ובכל אופן, עשיו התלבש בבגדים מאוד מאוד יפים כדי לשרת את אביו. רבי שמעון גמליאל אמר שהוא לא היה עושה כך, הוא לא הגיע לדרגה כזאת. אותו דרשן שאל, נעלם ממני כרגע, לכן אני לא יכול להגיד את זה בשם אמרו, נעלם ממני מי הוא אותו הדרשן שפעם שמעתי. אותו רב אמר, למה רבי שמעון גמליאל פשוט לא לבש בגדים חשובים? הרי הוא קינא בעשיו שהיה לבוש בגדים חמודים, בגדים יקרים כדי לשרת את אביו. למה שהוא לא יעשה כך? אז הוא אמר, זה לא רק ששמים בגדים, זה חיצוניות. אבל החיצוניות חייבת להראות את מה באמת עומד בפנימיות הדברים. עשיו הרשע באמת הבין עד כמה זה חשוב כיבודיו, כמה הוא רצה לקיים מצוות כיבודיו, ולכן הוא הפנים את הדברים עד כדי כך שהוא שם בגדים חשובים. מי שלא הגיע לדרגה כזאת, זה סתם בלף שישים בגדים יפים. אם הוא לא הגיע למדרגה כזאת, אז באמת הוא לא זוכה לשרת את אביו כמו שעשיו הרשע. למרות שמדובר באחד שהוא מומחה גדול במצוות כיבודיו, עשיו, אבל עדיין הוא עשיו הרשע. הרי עשיו אולי יקיים מצווה כזאת בגלל שהוא מבין את החשיבות, והוא מבין שכמה זה פריאת חוב. אבל אצל עם היהודי יש קשר בין פרה אדומה לבין כיבודיו. אנחנו מקיימים גם מצוות כאלה וגם מצוות כאלה. כך רש"י למד. אבל הרמב"ן הסביר פירוש אחר לגמרי. בביטוי כאשר צבחה השם אלוקיך. רמב"ן בפרשת יתרו, בעשרת הדיברות, כתוב לא כמו שכתוב בדברים, אבל כתוב כבד את אביך ואת אמך, בלי הביטוי כאשר צבחה השם אלוקיך. אבל הרמב"ן מפרש את הביטוי בדברים שמופיע בדברים, אבל הוא מפרש אותו דווקא בפרשת יתרו. הרמב"ן קודם כל עומד על כך שכיבוד אב ואם זה הדיבור החמישי. אנחנו רגילים לראות שעשרת הדברים או עשרת הדיברות מתחלקות לשתיים. יש חמש כאילו מצד אחד של בלוח אחד וחמש בלוח השני. הארבע מצוות הראשונות הן מצוות בין אדם לקדוש ברוך הוא. חיובים כלפי הקדוש ברוך הוא. ואילו הלוח השני, חמשת הדיברות האחרונות, זה מצוות בין אדם לחברו. לא תרצח, לא תגנוב, לא תנף, וכו'. הדיבור החמישי, כיבוד אב ואם, הוא כאילו מרחף בין מצוות בין אדם למקום, לבין מצוות לחברו. ואנחנו נגיע באמת שאלה, חקירה הלכתית, האם בעצם התוכן של המצווה של כיבוד אב זה באמת מצווה בין אדם למקום או מצווה בין אדם לחברו. אומר הרמב"ן, הנה השלים כל מה שאנחנו חייבים בדברי הבורא בעצמו וכבודו. ארבע הדיברות הראשונות הם מצוות לכבד את הקדוש ברוך הוא, ואחרי ארבע דברים דיברות הראשונות העניין הזה הסתיים. חזר לצוות אותנו בענייני הנבראים. עכשיו אנחנו מתחילים לדבר על מצוות בין אדם לחברו, על הנבראים. והתחיל מן האב שהוא לתולדותיו כאין בורא משתתף ביצירה. הרמב"ן כמובן אומר ואולי רומז לגמרות מפורשות, מפורסמות, שיש שותפים בבריאת האדם. יש שלושה שותפים, אדם, אישה והקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא כאילו שותף עם ההורים, שההורים כאילו משתתפים ביצירה. ואומר הרמב"ן ביטוי מאוד יפה, השם, דהיינו הקדוש ברוך הוא, אבינו הראשון, והמוליד אבינו האחרון. יש לכל אחד ואחד כאילו שני זוגות של הורים. כמובן, הקדוש ברוך הוא אבינו הראשון, וההורים שהם אבינו האחרון. אלה הם השותפים, הורים, יחד עם הקדוש ברוך הוא. ולכך אמר במשנה תורה, אומר הרמב"ן, בגלל שאנחנו מדברים על השוואה שיש כביכול בין כיבוד הרים, הורים, לבין כיבוד הקדוש ברוך הוא, בגלל שבעצם הקדוש ברוך הוא וההורים הם שותפים, לכן התורה אומרת, כאשר ציוויתיך בכבודי, כן אנוכי מצווך בכבוד המשתתף עמי ביצירתך. אני עד כאן, עד ארבע דיברות הראשונות כביכול, אומר הקדוש ברוך הוא, אני ציוויתי אותך לכבד אותי. מכאן ואילך, אני מכבד במצווה החמישית, לכבד את השותף שלי ביצירת האדם. דהיינו לכבד את ההורים. ממשיך הרמב"ן, אבל לא פירש הכתוב. מה זה כיבוד אב? איך מקיימים מצוות כיבוד אב? מה זאת אומרת? זה רק מושג מעורפל לכבד? אומר הרמב"ן, זה נלמד מן הכבוד הנאמר למעלה, באב הראשון יתברך. כמו שאנחנו ראינו עכשיו, כשאנחנו לומדים את עשרת הדיברות, ואנחנו רואים את הדיברות הראשונות, שהן מתייחסות לכבודו של הקדוש ברוך הוא, כך אנחנו יכולים ללמוד אותם הפסוקים, להבין איך ליישם אותם הרעיונות כלפי ההורים. קודם כל, אומר הרמב"ן, שיודע בו שהוא אביו, ולא יכפור בו לומר על אדם אחר שהוא אביו. כמו שיש מצווה, אנוכי השם אלוקיך, דהיינו להכיר בקדוש ברוך הוא, ליחדו, ולהבין שהוא אבינו, כך יש מצווה להכיר את ההורים, לקבוע ולהגיד שהם הורים. אנחנו די זוכרים שילדים קטנים, כשכועסים על ההורים, לפעמים מתבטאים בצורה כזאת, אתה לא אבא בשבילי, את לא אמא בשבילי. המשפט הזה, אומר הרמב"ן, זה נוגד את הכבוד הכי בסיסי שיש. כמו שיש להבדיל, כמובן, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך ממצרים, להכיר בזהות הקדוש ברוך הוא ובייחודו, כך יש עניין להכיר בהורים. אומר הרמב"ן, אבל כמו שיש לא תעשה לך פסר ולא יהיו לך אלוהים אחרים, כמו שיש איסור להגיד על מישהו אחר שהוא אלוקה, לא יכפור בו לומר על אדם אחר שהוא אביו. לקרוא למישהו אחר בשם אביו, משמע לפי הרמב"ן שיש איסור מן התורה. אולי פעם נחזור לזה, ליישם את הדברים האלה ולדון בהם מבחינה הלכתית צרופה. האם זה אכן אומר שאי אפשר לקרוא לבן אדם אחר שאינו אביו בשם אביו? הרי זה מעשים בכל יום. חתן הרבה פעמים קורא לחותן שלו בשם אבא. האם יש אכן בעיה בזאת? אנחנו יודעים שלקרוא לרב, אפשר לקרוא לרב אב. הרי מי גדול שאמר את המשפט, אבי, אבי, רכב ישראל ופרשיו, כשרואה את רבו עולה בשערה השמיימה. הרי אפשר לקרוא לרב אב. אז אולי רק רב, בגלל שהוא גם שותף ביצירת האדם. אנחנו אומרים שההורים הביאו את את היצור, את הבן אדם לעולם שלנו, והאב והרב עוזר לו להגיע לעולם הבא, ולכן יש מקום לדון, להשוות ולדבר כבוד הרב וכבוד האב. אבל האם אכן יש איסור לכל האחר בשם אבא? וזו שאלה מעניינת שהחידה שאל, מה באמת עושים כשהשם של אבא שלך זה באמת אבא? מותר לכל לו אבא? הרי זה שמו הפרטי. בשם הגדולים של החידה, כמעט בהתחלת הספר הוא מביא את השמות של הגדולים שהוא יכתוב עליהם לפי רשימה של א' ב', אז כמובן מיד בהתחלה יש שם אבא, ושם הוא עומד על כך האם באמת מותר לקרוא לבן אדם שקוראים לו אבא, אם מותר לכנות אותו אבא. אולי צריכים דווקא לשנות את השם, אולי להגיד בשפה אחרת, אולי להגיד בצורה אחרת, אבל הכבוד, אומר הרמב״ן, לא לכפור האדם אחר שהוא אביו. ממשיך הרמב״ן, לא יעבדנו כבן ירושתו או לעניין אחר שיצפה ממנו. כמו שיש מושג לעבוד את הקדוש ברוך הוא לשמה, בלי בקשת שכר, בלי ציפייה לגמול, פשוט לעבוד את הקדוש ברוך הוא. כך יש מצווה לכבד את ההורים לתועלת, לשום תועלת, לא לתועלת. לא יעבדנו לירושתו או לעניין אחר שיצפה ממנו. פשוט לכבד אותו בגלל שהוא אבא שלך. ממשיך הרמב״ן, ולא יישא שם אבי וישבה חי אבי לשב ושקר. הוא ממשיך את ההשוואה שיש בין עשרת הדברים לבין כיבודיו. כמו שיש הלכה לא לישא שם אביו לשב או לשקר, יש הלכה שלא יישא שם אביו וישבה חי אבי לשב ולשקר. זה דבר די נפוץ שאנשים נשבעים בחיי אבא, יש אנשים שנשבעים על הקבר של אבא, כל מיני ישבועות ואפילו כללות יש שמשתמשים בשם ההורים. אומר הרמב"ן שזה כלול במושג כאשר ציווך השם אלוקיך. כמו שהקדוש ברוך הוא ציווה אותך בכבודי, כך הוא ציווה אותך בכבוד אבא. כמו שיש הלכה לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, אסור להישבע לשקר, אסור להישבע לשווא, לשווא זה ללא תועלת, גם כלפי ההורים יש איסור כזה. ואומר הרמב"ן שאלה הדברים אני יכול ללמוד מעשרת הדברים. זה נקרא ההגדרה הבסיסית שיש בתורה כאשר ציווך השם אלוקיך. אבל האם זה הכל? זהו, לכבד את ההורים, דהיינו לקיים אנוכי, לא יהיה, לא תישא, או שיש דברים אחרים. הרמב"ן אומר בצורה די ברורה, אחר כך נגיע לגמרא, אומר הרמב"ן, ויכנסו בכלל הכבוד דברים אחרים. זה לא רק זה, זה נכון שכיבוד אב כולל את הדברים שהזכרנו, אבל זה לא רק זה. כי בכל כבודו נצטווינו, ומפורשים הם בדברי רבותינו. אומר הרמב"ן, יש כבוד אחר. לא רק מה שאני הזכרתי, על פי פשוטו של מקרא לפי הרמב"ן, אבל יש דברים אחרים שחכמים פירשו. והגמרא במסכת קדושין, הסוגיה המפורסמת שעוסקת בכיבוד אב, מגדירה מה זה בדיוק כבוד ומה זה מורא. בדף למד א' עמוד ב', הגמרא מגדירה כבוד. מה זה כיבוד? מאכיל, משקה, מלביש, מכסה, מכניס ומוציא. המכנה המשותף שיש לדברים האלה זה שירות לעזור להורים. להאכיל, לתת לו אוכל, להשקות, להרביש, לעזור לו ללכת. ייתכן שהגדרת כבוד בהלכה היא רק דברים שיש בהם צורך גופני. פשוט לעזור להורים במאכילהו ומשקהו. האם יש חיוב כבוד שלא בדברים האלה? לא רק בצרכים הגופניים שיש, כמובן אנחנו נצטרך לדון על המצווה שמורה, לא רק המצווה של כבוד, אבל זה אם ירצה השם נשאיר לשבוע הבא. אבל בינתיים רק נעמוד על כך, האם יש מושג של כבוד, לא מורה, יחס לדברים אחרים? אז באותו דף בגמרא כתוב על כבוד בחייו. אז אומרת הגמרא, כיצד הנשמע בדבר אביו למקום, לא יאמר שלחוני בשביל עצמי, מערוני בשביל עצמי, פטרוני בשביל עצמי, אלא כולו בשביל אבא. משמע כאן מהגמרא שיש עוד מושג של כבוד. לא רק שירות גופנית, אלא תנסה שאנשים יחלקו כבוד להורים. רש"י מפרש, אם אחד מכיר באנשי המקום שמכבדים אביו לחלוק לו כבוד, לקבל דברים שיאמר בשמו, אל יתלה הכבוד בעצמו, ואפילו יודע שיכבדו כאביו, אלא יתלה הכבוד באביו. אז כאילו תנסה להעמיד את עצמך ולהראות את כיבודיו. מה זה אומר למעשה בביטוי? אז אמרתי, אני לא רוצה לגלוש עכשיו לתחום שמורה, אבל האם יש מושג של כבוד לא רק בדברים פיזיים? יש חזון איש מאוד מאוד מעניין ביורד דעה סימן רשמם. סימן רשמם זה הסימן בשולחן ערוך שיש בו כל דיני או הרבה דיני כיבוד אבי. אומר חזון איש, עיקר העשה הוא בכיבוד של מאכילו משקהו. זה נכון שההגדרה הבסיסית של כבוד לפי החזון איש, על פי הגמרא ועל פי ההלכה, זה עניינים של מאכילו משקהו, דהיינו כמו שהסברנו, שירות פיזית. אבל אומר החזון איש, והוא כך רוצה אפילו לפרש שזה כתוב ברשב"א, שהרצון התורה בכיבוד אב ומוראו. חוץ מאשר המושג של כבוד שיש בו הגדרה בסיסית ביותר, הגדרה די מדויקת, אם נקבל דברי הרמב"ן כפי פשוטו של מקרא ונוסיף על זה דברי הגמרא, יש הגדרה בסיסית מה זה כבוד. חוץ מזה, אומר החזון איש, הרי רואים שיש רצון התורה שבן אדם ימלא את רצון אביו. כמובן, זה לא בדברים שהם שרירותיים לחלוטין, בדבר שאובייקטיבית יש בו רצון אביו, ונחזור לזה בהזדמנויות, לדבר האם באמת הדברים נאמרים בכל תחום, או רק בתחומים מסוימים. אבל בכל אופן יש רעיון בסיסי שכבוד, הגדרה של כבוד היא שירות גופנית, חוץ מזה, מה שלמדנו ברמב"ן בחומש, ההגדרה הבסיסית זה באמת שירות גופנית. אבל יש רצון התורה לכבד אותו אפילו יותר מזה. לפי מה שהסברנו, שיש הגדרה בסיסית של הגדרה גופנית, נשאלת שאלה פשוטה, האם יש כיבוד אב לאחר מוות, לאחר 120. לכאורה, אם היית שואל אותי, הייתי אומר לו שהמושג של כיבוד הורים בסיסית זה שירות גופנית, איך אפשר לשרת אותו אחרי 120. אבל באותו גמרא, שם בדף למד א' ובית, אומרת הגמרא, מכבדו בחייו ומכבדו במותו. גם במותו יש כיבודיו, כך לפי הפשטות של הסוגיה. אומרת הגמרא, איך? היה אומר דבר שמועה מפיו, לא יאמר כך אמר אבא, אלא כך אמר אבא מרי, הריני כפרת משכבו. הביטוי שאומרים, בגמרא בהמשך, אומרים את זה 12 חודש, שאומרים, מזכירים את שם אבא שנפטר, אז אומרים, הריני כפרת משכבו. אומר רש"י, עליי יבוא קורא הראוי לבוא נפשו. האם נוכל לפרש שזה גם כן נקרא מעין שירות גופנית? כאילו שבעולם הנשמות אני עדיין יכול לעזור לאבא כאילו בצורה גשמית? או אולי נגיד שההגדרה שאמרתי, יש כבוד בסיסי בענייני גשמיות, הם, אולי הגדרה הזאת לא נכונה. ויש הגדרה אחרת לגמרי. כל מה שאפשר לעשות, להרים את קרן אבא, זה גם כן נכלל בתוך כבוד. אולי נגיד שבאמת יש שתי הלכות בכבוד. יש הלכה מדאורייתא של כבוד והגדרה בסיסית, זה מאכיל היום משקהו, אבל אולי יש מצווה נוספת, אולי זה דרבנן אפילו, של כבוד לא בצורה גופנית דווקא, וזה אולי גם לאחר מיטתו. ראינו היום שיש מצווה כמובן גדולה וחשובה עד מאוד, מצווה שאין לה שיעור, מצוות כיבוד אב ואם, וניסינו לעמוד על ההגדרה של מצוות כיבוד אב. אם ירצה השם, נמשיך בזה בשבוע הבא.